בעזרת השם לפני סוכות ונמשיך אחרי. אבל היום, כמו שעשינו גם במגילות האחרות, אנחנו נתחיל עם שיעור פתיחה. כן, עוד לא נלמד את הפרק הראשון. נתחיל עם שיעור פתיחה להבין קצת רקע, מה זה ספר קהלת, קצת על האופי שלו, וכמו שעשינו גם באיכה וגם ברות, זאת תהיה איזושהי קריאת כיוון לכל ההבנה של המגילה עצמה. אז קהלת היא שונה מהמגילות שראינו עד עכשיו, היא שייכת למה שנקרא ספרות החוכמה, מגדירים את זה בדרך כלל בתוך התנ"ך, כי יש לנו כמה ספרים שהם ספרים, נקרא להם יותר פילוסופיים, ספרים של תובנות, אפשר כמובן לכלול בזה את קהלת, את משלי, גם את איוב, פחות או יותר אלה הספרים. ספרים אחרים, או נבואות, או ספרים יותר סיפוריים, נגיד ככה, או תהילים עם אופי שלו. אבל כאן יש לנו ספר של חוכמה. באופן כללי יש שיוך לכתובים, כן, כבר הזכרנו את זה, יש לנו חלוקה של תורה, נביאים, כתובים. תורה, האמונה שלנו אומרת שכל מילה, כל אות בתורה נמסרה מהקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מילה במילה. הרמב"ם כותב שמי שאומר שאפילו מילה אחת בתורה משה מפי עצמו מרה, הוא כופר בעיקר של תורה מן השמיים. אפילו על השמונה פסוקים האחרונים שבתורה, שכתוב שם הוא משה מת, והיה מותו שם משה עבד השם, אז חז"ל דנים, מי כתב את זה? איך ייתכן שיש פה פסוקים, לא יכול להיות שמשה כתב את זה מצד אחד, כי כתוב והיה מות משה, אבל מצד שלא יכול להיות שמשה לא כתב אותם, כי כל התורה היא מפי השם, הסברים כאלה ואחרים, אבל זה יסוד מוסד, שהתורה היא דבר השם, מעובד בשפה של הנביא. כל נביא, כתוב שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, אף על פי ששני הנביאים, הם שניהם אולי קיבלו את אותה נבואה מהקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד מתנבא בסגנונו שלו, כל אחד יש לו את הדרך שלו לבטא את הדברים, כי הנביאים מסגננים או מעבירים את הדברים לפי, לא מילה במילה איך שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אלא לפי הבנתם, לפי הדרך שבה הם מנסחים, וזה כמובן עובר דרך האישיות של הנביא. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, ותלישה בן שפט מעבל מחולה תמשך לנביא תחתיך, זה נביא שאמור לשאת את דבר השם כלפי העם, כלפי בעיקר בית אחאב, בדיוק באותה דרך שאליהו נשא את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הסגנון שלך אליהו לא מקובל, מה זאת אומרת הסגנון שלך? המסר של הקדוש ברוך הוא כביכול אותו מסר, אבל בכל זאת לנביא יש פה תפקיד באיך הוא מעביר את המסר האלוקי. כתובים זה כבר משהו אחר, זה כבר לא ניסוח של דבר השם, אלא זה דברים שכותב אותו אדם שכתב, גם הרמב"ם כותב שמדבר על מדרגות הנבואה, הוא אומר מתחת למדרגות הנבואה יש מה שנקרא רוח הקודש, שבזה דוד כתב את ספר תהילים ושלמה את משלי, את שיר השירים וכולי, ותכף נדבר על קהלת. אז יש כאן לא סגנון או ניסוח מחדש של מסרים שבאים ישירות מהקדוש ברוך הוא, אלא אדם שהוא במעלה רוחנית גבוהה של רוח הקודש, שהוא מנסח את הדברים, שהוא מנסח דברים מדעתו, מתוך רוח הקודש שלו. וכאן, לפי זה, כל הספרים בעצם שיש לנו בתנ"ך, בכתובים, הם ספרים שנאמרים ברוח הקודש, ואת הספר הזה, אנחנו רואים שהוא מתחיל עם דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, וכל המפרשים, ככה מקובל גם, מייחסים את זה לשלמה המלך. אבן עזרא והרמב"ן פה בתחילת המגילה, אומרים אין לנו בן אחר של דוד, שיכול להגיד עצמו, אני קהלת הייתי מלך בירושלים, כן? או שהתנסה בכל הניסיון החיים שמתאר כאן קהלת. ולכן ברור שמדובר בשלמה, למרות שהוא לא מזכיר את עצמו בשם הזה, שלמה, אלא קורא לעצמו קהלת. בכל זאת, חז"ל אומרים לנו, כן, אולי רגע, לפני זה עוד הערה, כל התיאורים בתוך קהלת שמתארים אדם שהיה לו עושר גדול, אדם שיש לו הרבה אולי נכסים ומשרתים ורווחה גדולה וכולי וכולי, גם מתאים לשלמה. אנחנו יודעים, מלכים א', פרק ה', מסופר על, על הגדלות של שלמה במלכות שלו, שלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר עד ארץ פלישתים וכולי, גם מבחינת המלכות יש לו שלטון מאוד גדול, העושר הגדול שלו, ויש שלמה 40 אלף אורוות סוסים, ויתן השם, וגם החוכמה שלו, ויתן אלוקים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד. שלמה, יש לו גדלות בכל התחומים. וזה מתואר כאן בקהלת, אדם שבאמת היה לו את כל זה, ואת הפרספקטיבה שלו אחר כך על כל, על כל אותם דברים, שהיא קצת פחות חיובית, נגיד ככה. אז זה מתאים מאוד לשלמה. החז"ל אומרים לנו, רגע, אני אשתתף כאן, תראו מקור ראשון, זה גמרא מבבא בתרא שהבאנו כבר גם בקהלת, גם ברות וגם באיכה, הבאנו דברי הגמרא הזאת, שמתארת מי כתב כל ספר, וכאן כתוב חזקיה וסיעתו כתבו ימשק סימן, זה ארבעה ספרים, ישעיה, משלי, שיר השם בקהלת. אז אמרות שמשלי, שיר השם בקהלת מיוחסים לשלמה המלך, וכל כתוב שחזקיה כתב אותם, וזה על פי מה שכתוב, אם תסתכלו במשלי, פרק כ"ה, פסוק א', כן, ומשלי זה בוודאי שלמה המלך כתוב, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, זה מתחיל ככה, ובכל זאת במשלי פרק כ"ה, פסוק א', כתוב, גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. זאת אומרת, בזמן חזקיה מלך יהודה, הם כנראה מעתיקים את כתבי שלמה. שלמה כנראה כותב את הדברים האלה, והם עושים איזושהי עבודת עריכה, נקרא לזה ככה, או איזושהי, המוצר המוגמר של הספר, כמו שהוא לפנינו, כמו שחזל אומרים לנו כאן, גם משלי שיר השם וקהלת, אלה דברי שלמה, אבל שבסופו של דבר מקבלים את הצורה הסופית שלהם על ידי חזקיה. חזקיה וסיעתו. וכך חזל אומרים לנו, שזה חזקיה וסיעתו. לגבי ממש הכתיבה, אתם רואים שלושת הספרים האלה, הכתיבה שלהם חזל במקום אחר, בסדר עולם רבה, מייחסים את זה לשלמה המלך עצמו, לעת זקנת שלמה סמוך למיטתו, שרתה עליו רוח הקודש, ואמר שלושה ספרים הללו, משלי שיר השירים קהלת. פה כתוב שזה לעת זקנתו, במדרש שיר השירים רבה, כתוב קצת אחרת. שלושה ספרים כתב, משלי וקהלת שיר השירים. איזה מהם כתב תחילה? רבחי הרבה ורבי יונתן, רבי יונתן, נחלקו בעניין הזה, רבחי הרבה אמר, משלי כתב תחילה, ואחר כך שיר השירים, ואחר כך קהלת. ומה הייתי לה מהי קרא, פסוק במלאכים א', פרק ה', וידבר 3,000 משל, ככה מתורת חוכמתו של שלמה, משל, זה ספר משלי, ואחרי זה כתוב, ואי שירו 5,000, אז קודם כל משל, ואחרי זה שיר, זה שיר השירים, וקהלת בסוף אמר, אז קודם כל כתוב שהוא אמר משלים, ואחרי זה אמר שיר, ובסוף קהלת. מתניעתה, לרבי חייא רבה פליגה על הדין שמעתה, הוא חולק על זה, מתנית אמרה שלושתן כתב כאחת, ושמעת אמרה כל אחד ואחד בפני עצמו, תני רבי חייא רבה רק לעת זקנת שלמה שרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים, משלי וקהלת ושיר השירים, זה כמו אותה ברייתא שראינו קודם בסדר עולם רבה, ובסוף יש לנו עוד דעה שהיא עכשיו יותר מפורסמת בדרך כלל, רבי יונתן אמר, שיר השירים כתב תחילה, ואחר כך משלי, ואחר כך קהלת. ומה הייתי לרבי יונתן מדרך ארץ? כשאדם נער, אומר דברי זמר. הגדיל, אומר דברי משלות. הזקין, אומר דברי הבלים. אז זה כמובן לפי התוכן של כל אחד מהמגילות, או כל אחד מהספרים. שיר השירים זה שיר אהבה, הוא מתאים יותר לנער צעיר, לבחור צעיר, ששר שיר אהבה מתוך הרגש, כמובן, אנחנו נלמד את שיר השירים ונבין משל למה זה, אבל גם אם אנחנו מדברים על זה כמשל, מי שמתבטא ככה, מי שמבטא את הדברים בצורה כזאת, אנחנו, כן, כמובן, גם שאנחנו נלמד את זה כמשל, אנחנו צריכים ללמוד את התוכן של המשל עצמו, ומתוכו ללמוד את הנמשל, כן? אז גם המשל עצמו יש לו, צריך להבין אותו, ומי שמתבטא בצורה כזאת ומתאר ורוצה להעביר את המסר שלו בצורה כזאת, זה מישהו בגיל צעיר, נער שהוא עדיין מלא ברגש ובאנרגיה, ושר את השירים בצורה כזאת, הגדיל, הוא מתבגר יותר, נעשה שקול יותר, אומר דברי משלות, דברי חוכמה, זה משלי, והזקין אומר דברי הבלים, הפרספקטיבה של ספר קהלת, היא של אדם זקן, כן, אפילו לא מבוגר, אלא זקן, אדם שמסתכל על החיים שלו, ורואה בכל דבר הבל, מבטל כל דבר, הכותרת, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, דבר שחוזר על עצמו הרבה במגילה, זה פרספקטיבה של אדם זקן, שכבר איבד טעם, כבר מסתכל על דברים בצורה כזאת, זה מתאים באמת לזקנה. לא מאוד מבוגר, כן, אבל עבר ניסיון חיים עשיר, ואנחנו נדבר פה על מה מביא אותו להסתכל על הדברים בצורה כזאת. ובאמת אם אתה, אנחנו נוגעים כבר בתוכן, כן, אם עברנו קצת לדבר על, על מי כתב והפרטים האלה, לתוכן, כן, שהתקופה של הכתיבה נקבעת על פי התוכן שהוא תוכן של זקנה. אנחנו רואים שבגלל התוכן הזה, תכף נראה את ההשקפה של חזל על הדברים, שהתוכן הזה הוא באמת מעורר שאלות של קהלת. בספרות של המחקר גם משייכים את קהלת בכלל לתקופה הרבה יותר מאוחרת, כן? אני לא מעלה את הטענה כדי להתייחס אליה, כן? לא כטענה אמיתית. משתי סיבות בספרות המחקר מתייחסים זה ככה. אחת, הרעיונות שמובעים בספר קהלת הם רעיונות מאוד לא מקובלים בלשון המעטה, בטח לא במסגרת של התנ"ך, יותר נדבר על הבעייתיות שבטענות האלה, אבל גם לא לתקופה, זאת אומרת, גם אנחנו מחפשים הוגים אחרים מתוך עם ישראל ולא מתוך עם ישראל, באותה תקופה, בתקופת שלמה המלך, אנחנו לא מוצאים ביטוי של דרך חשיבה כזאת בכלל. דרך חשיבה שמסתכלת על דברים בצורה, נקרא לזה, מבטלת בצורה כזאת שמנתחת את הדברים בצורה כל כך מרוחקת אולי, ששם את הדברים בפרספקטיבה כזאת. מתחילים למצוא דברים כאלה, יותר לקראת תקופת בית שני בפילוסופים שקיימים אז, ולכן ספרות המחקר מאחר את זה ואומר את זה משהו שהוא לקראת סוף ימי בית שני. זה נכנס אחרי זה לתנך, כן? אלה הטענות. גם מבחינת הלשון, יש לנו פה קושי. הלשון, יש בספר קהלת מילים, גם מילים, אוצר מילים, וגם תחביר שהוא לא שגרתי בכלל בתנך. למשל, השימוש בש במקום אשר. בתנך תמיד זה אשר משהו, כן? אשר נתן לך השם לוקחה, כן? לא ש נתן לך השם לוקחה. בקהלת יש לנו ש, הרבה ש, כן? זה לא נמצא בתנך מעבר לזה. הרבה מילים, ביטחון, חיסרון, יתרון, כל המשקל הזה, הוא לא נמצא בתנך כמעט. כוללות, שכלות, שפלות, כל מיני מילים כאלה, שהן לא קיימות בתנך, והן נמצאות בשפה יותר מאולי תחילת תקופת בית שני. ולכן, אומרים במחקר, זה ספר מימי בית שני בכלל, וקהלת זה איזשהו, קהלת בן דוד, מה? זה סיפור כיסוי, כן? זה אמצעי ספרותי בעצם להלביש את הפרספקטיבה הזאת על הדמות של שלמה, כן? מתוך בית המדרש עונים לטענות האלה, מה שעוזר לנו זה בעצם מה שראינו קודם, שמישהו בסופו של דבר עורך את הספר בצורה הסופית שלו, זה חזקיהו. אז אנחנו מדברים על תקופה יותר מאוחרת משלמה, עדיין לא מאוחרת כמו ימי בית שני, אבל כבר מתקרבת לשם, ואז אולי כן אפשר להגיד, קודם כל לגבי רעיונות, אוקיי, אפשר להגיד שיש פה רעיונות מקוריים של שלמה המלך, הייתה לו דרך חשיבה משלו, ולגבי הלשון, השפה, אפשר להגיד שזאת כבר שפה, ואנחנו אפשר לראות אצל חזקיהו, שכבר יש שם רב שקה מגיע ומדבר ארמית ויהודית, יש כבר השפעות של כל מיני שפות, יכול להיות שכבר יש פה התפתחות של שפה חדשה. אבל בואו נחזור לתוכן. חזל בעצמם לא היה להם נוח עם התוכן של קהלת. קהלת בסופו של דבר הוא חלק מהתנ"ך, חלק מכתבי הקודש, חלק מהכתובים. וחזל לא נוח להם עם זה, לא נוח להם עם קהלת. תראו, המשנה במסכת ידיים אומרת, מה זה מסכת ידיים? מסכת ידיים זה על תומעת ידיים. גזרו תומעה על הידיים, הידיים העסקניות, הן נוגעות בכל מיני דברים שיכול להיות בהם תומעה, וגזרו עליהם תומעה, שהידיים מתמעות, ולכן היה צריך נטילת ידיים לכל מיני דברים, ודיים מופיעים תרומה וכדומה. אחד הדברים שגזרו עליהם תומעה שמתמעים את הידיים, זה כתבי הקודש. למה כתבי הקודש מתמעים את הידיים? לכאורה נראה מוזר. כי אנשים היו שומרים את האוכל שלהם, או רוצים לשים את האוכל במקום שמור, שאף אחד לא ייגע בו. אז היו שמים את האוכל ביחד עם כתבי הקודש, בארון המיוחד, כן, יש איזה ארון, שמים שם את הכיכרות של התרומה או את הלחם, ואז באים עכברים, מחפשים את האוכל ומוצאים אותו, ומזיקים ככה לכתבי הקודש. אז גזרו שכתבי הקודש מתמים את הידיים, ואז אתה לא יכול לשים את התרומה שלך ביחד עם כתבי הקודש. ואז יש לנו דיון במשנה, איזה ספרים מתמים את הידיים, ואיזה ספרים לא מתמים את הידיים. עכשיו, שוב, לפעמים זה מבלבל. שכתוב במשנה שספר מתמא את הידיים, זה סימן שאני רואה אותו כאחד מכתבי הקודש. אם הוא לא מכתבי הקודש, אז הוא לא מתמא את הידיים. לא אכפת לי שתשים אותו עם הלחם ושהעכברים יאכלו אותו. בסדר? אז תראו, יש מחלוקת במשנה מסכת ידיים. כל כתבי הקודש, מקום מספר 4, כל כתבי הקודש מתמים את הידיים. שיר השירים וקהלת מתמים את הידיים. אז הנה, יש לנו פה התייחסות לשני ספרים, שניים מתוך אותם שלושה ספרים שכתב שלמה המלך, שעליהם יש לנו סימן שאלה. שיר השירים וקהלת. שיר השירים, אנחנו יודעים שהוא משל, כן? אבל הפשט שלו, יש בו בעייתיות, כן? כספר בתנך. וקהלת יש בעייתיות גם עם התוכן שלו. אז שיר השירים וקהלת כתוב, סתם ככה מתמים את הידיים, חלק מכתבי הקודש. רבי יהודה אומר, שיר השירים מתמא את הידיים, וקהלת מחלוקת. שיר השירים אכן מתמא את הידיים, ולגבי קהלת יש לנו מחלוקת. יש כאלה שסוברים שכן, יש כאלה שסוברים שלא. רבי יוסי אומר, קהלת אינו מתמא את הידיים, ושיר השירים מחלוקת. הוא סובר, קהלת בכלל לא מתמא את הידיים, הוא לא חלק מכתבי הקודש. לגבי שיר השירים יש מחלוקת. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, כלומר בית שמאי סוברים שהוא לא מתמא את הידיים, בית הלל סוברים שכן. זה אחד הדברים שבית הלל מחמירים ובית שמאי מקילים. מיעוט של המקרים הוא ככה. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן ביום שהושיבו את רבי לעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מתמאים את הידיים. הם כן מכתבי הקודש. אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תתמא את הידיים. אין אף אחד שסובר שיר השירים לא מתמא את הידיים. שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. אז אנחנו נזכור לחזור לאמרה הזאת שנלמד שיר השירים בעזרת השם, בסדר? זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל הוא אומר, ואם נחלקו, לא נחלקו אלא על קהלת. אמר רבי יוחנן בן יהושע, בן חמיש רבי עקיבא, כדברי בן עזאי, כך נחלקו וכן גמרו. כן? רבי שמעון בן עזאי אמר שהוא קיבל מפי 72 זקן, ששיר השירים וקהלת שניהם כן מתמאים את הידיים. אבל אנחנו רואים שזה דבר שנתון במחלוקת. ככה הסכימו בסוף. התוספתא בידיים מסבירה לנו קצת יותר למה, מה סובר מי שאומר ששיר השירים, לא, ששיר השירים הוא קהלת לא מתמאים את הידיים. רבי שמעון בן מנסיה אומר, שיר השירים מתמא את הידיים מפני שנאמרה ברוח הקודש. קהלת אינה מתמא את הידיים מפני שהיא מחוכמתו של שלמה. זאת אומרת, שמי שסובר שקהלת לא מתמא את הידיים אומר, הספר הזה לא נכתב ברוח הקודש. זה לא נכתב. מה שאנחנו מחסים בכתובים, זה דברים שנכתבו ברוח הקודש. דוד אומר תהילים ברוח הקודש, זה נכנס לכתובים. שיר השירים, נכתב ברוח הקודש, נכנס לכתובים. משלי, כן, אבל קהלת, זה חוכמתו של שלמה. זה לא נאמר ברוח הקודש. זה דברים שהוא אומר מתוך, כשלמה או כאדם, לא כמישהו עם רוח הקודש. הקודמים, כן, נכון. חוץ מהמשנה בידיים, שבה יש מחלוקת על העניין, בסופו של דבר הסכימו שאכן, אז זאת המחלוקת, זאת אומרת, מכאן אתה למד מה המחלוקת. מי שסובר שקהלת מטמא את הידיים, סובר שקהלת נאמרה ברוח הקודש. מי שסובר שקהלת אינה מטמא את הידיים, סובר שקהלת זה חוכמתו של שלמה. הוא לא אמר את זה כאדם בעל רוח הקודש, אמר את זה כאדם שכך רואה את הדברים מתוך חוכמתו, מתוך ניסיונו. כמובן, ברגע שהכריעו שקהלת הוא חלק מכתבי הקודש, והוא מטמא את הידיים, כלומר שהוא נכתב ברוח הקודש, אז אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה, איך אנחנו מתמודדים עם התוכן שלו? כי התוכן שלו הוא מאוד בעייתי, ובואו נדבר קצת על מה בעייתי כל כך בתוכן הזה. כן, עד עכשיו הבאנו את, 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 את מה התוכן הזה גורם לחשוב, כן? הוא גורם לחוקרים להגיד, טוב, זה רעיונות שלא יכולים להיות שייכים בכלל למסגרת של התנ"ך או לתקופה הזאת. זה אומר לחכמים, שהחכמים אומרים, נו, יש פה תוכן בעייתי, זה לא רוח הקודש, זה משהו אחר. ומה בעייתי בתוכן? אז קודם כל, יש לנו פה רעיונות מרכזיים שמבוטאים בספר קהלת, שממש נראים סותרים עיקרי אמונה ודברי תורה, ואת כל המסר של התנ"ך בכלל. יש פה דברים שממש נשמעים ככפירה בהשגחה, מקרה אחד לכל, כן, צדיק הרשע, כמות זה כן מות זה, מקרה אחד יקרה את כולם, אין תכלית לעולם, אין תכלית לחיים, הכל הבל. תראו את הרמב"ן, הרמב"ן בפירוש שלו, הספר קהלת מתחיל, אני בכוונה הבאתי רק את השאלה שלו. בסוף נזכיר משהו מהתשובה, כן, מקור 6. קצת, השאלה היא מאוד קשה, אני ארצה לקחת את השאלה הזאת קצת מעבר, זאת אומרת, למה שהרמב"ן אומר. אומר רמב"ן ככה, עם זה הוא מתחיל את הפירוש על קהלת, אחרי שהוא כותב קצת את הרקע, כן, זה קהלת, זה כמו שאמרנו קודם, זה שלמה, כי זה הבן היחיד של דוד וכו', ואז הוא אומר ככה, והנה שלמה השליט, היכול, החכם, חיבר כל הספר הזה להיות מהביל כל העולם, ולומר לנו כי הכל הבל גמור, ויש לנו לתמוע ממנו תאים הגדול, אם כן הבורא אותו, את אותו עולם, פעל פועל בטל ושל הבל וריק? אתה אומר שכל העולם הזה זה הבל, אין לו שום משמעות, אין לו שום תכלית. אז מה אתה בעצם אומר על הבריאה של הקדוש ברוך הוא? ואין ראוי לחכם שיפעול פועל בטל ואף כתמים דעים? אדם חכם לא פועל פועל בטל, סתם ככה, יוצר משהו שהוא חסר תועלת וחסר תכלית. אז אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא יצר משהו כזה? וראוי לנו שנאמר לשלמה מה שאמר אותו עם הארץ לרבי שמעון בן אלעזר, לך לאומן ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. מכירים את אותו מדרש, כן? אותו אדם שהוא מכוער, ורבי שמעון בן אלעזר אומר לו, כמה מכוער אדם זה, אז בכל בני עירך מכוערים כמוך? אז אומר, בסדר, לך לאומן שעשה אני, תגיד לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. אז בבקשה שלמה, לך לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, כמה הבל העולם הזה שיצרת. כולו הבל, הבל הבלים. איך אפשר להגיד כזה דבר? ועוד, האח אמר שלמה על כל העולם שהוא הבל, והקדוש ברוך הוא מתפאר בעשייתו, כמו שאמר, הנה עשיתי את השמיים ואת הארץ, בכוחי הגדול וזרועי נטויה, אז על מה הקדוש ברוך הוא כל כך מתפאר, אם זה עולם שהוא כולו הבל? ואומר, ואל מי תדמיון יבש ויאמר קדוש, שאו מרום מנחם ורואו מי ברא אלה. תודה רבה, קדוש ברוך הוא, איזה עולם בראת לנו? הבל הבלים. זה מה ששלמה רוצה להגיד. אז על מה הקדוש ברוך הוא מתפאר? וכן כיוצא באלה הרבה, שהקדוש ברוך הוא משתבח ביצירת שמיים בארץ. בוראן משבחן, ומי מגנן? בוראן משבחן, ומי ייתן בהם דופי? אתה שלמה תיתן דופי בעולם שהקדוש ברוך הוא ברח, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו שהוא עולם טוב? ועוד נאמר לו לשלמה, משה רבך אמר, ויער אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ואתה אומר שהוא אוהב הבל והבל הבלים, כי הקדוש ברוך הוא נתבונן ונתייעץ בכל אשר עשה בהם ובתולדתם לעולמי עד. בואו נבין מה זה האמירה של הקדוש ברוך הוא. מילא תגיד שלמה, אולי הקדוש ברוך הוא שברת את העולם, הוא היה עולם טוב, הוא היה עולם נפלא, אבל הלך למקום לא טוב, לא יודע, האנושות עשתה ממנו, באמת החיים הפכו להיות חיים חסרי תכלית. אתה ברחת העולם נפלא, אבל בסוף החיים שלנו חסרי תכלית. זה לא ככה. שהקדוש ברוך הוא הסתכל ואמר, ביער אלוקים כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא לא חלילה קצר רואי, שמסתכל על מה שיש עכשיו. הקדוש ברוך הוא הסתכל על איך העולם הזה התפתח, מה ייווצר בו, וכל ההיסטוריה קדימה, כל מה שיוולד מזה, ועל זה הוא אמר, והסכים בכל שהוא טוב מאוד ואין בו שום רוע, וזה ירמוז גם לרעות העולם, נכון, אף אחד לא אומר שאין בעולם דברים שקשה לנו לקבל, קשה לנו להתמודד איתם, רעות, אבל גם על זה, כגון האיסורים והאפיסות, שעל זה שלמה מתלונן, גם על זה אומר הקדוש ברוך הוא שכולם טוב וצורך ותועלת. וכמו שאמרו רבותינו, והנה טוב מאוד, והנה טוב מוות. כך כותב, כך כתוב מדרש בראשית רבה, או במאיר אומר שם, והנה טוב מאוד, והנה טוב מוות. אפילו זה שיש מוות בעולם, זה טוב. זה הופך את העולם לטוב מאוד, אפילו זה שיש יצרה. הנה, קראנו בשבת, והפתעת שלנו ככה בכל לבבך, חזל אומרים, בשני יצריך, ביצר טוב ויצרה. זה טוב שיש לאדם יצרה. צריך ללמוד איך להשתמש בו, צריך ללמוד איך להתמודד איתו. אבל זה טוב שיש לאדם יצרה. בלי יצרה, האדם לא היה נושא אישה, ולא היה מוליד ילדים, ולא היה עושה שום דבר. יצרה זה טוב. זה חלק, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם יצרה. זה סימן שיש לו תפקיד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מוות. סימן שיש לזה תפקיד. אז מה אתה שלמה אומר? מה כל החיים האלה שווים, בסוף אני מת ולא נשאר כלום? אז מה הכל היה שווה? הקדוש ברוך הוא אומר, הכל טוב מאוד. הרי מכל מקום התורה מבארת, כי כל הנברא בעולם, בין עליון בין תחתון, טוב מאוד. ואך יאמר שלמה, כי הכל הבל והבל הבלים. באמת קשה. באמת קשה. עכשיו הרמב"ן עונה מה שעונה, אני אזכיר את זה בסוף השיעור. אבל הטענה היא פה היא הרבה מעבר לכמה מילים האלה של הבל הבלים. כל הרוח שנושבת, כל הטון של קהלת, הוא אנטיתזה מוחלטת לכל מה שאנחנו רוצים לחנך. אנחנו אומנם, אנחנו חושבים עכשיו ונלמד את זה באמת לעומק בחודשים הקרובים, אבל לא יודע, לשנים יש חוויה כזאת בסוכות, בשבת, כל המועד סוכות, קוראים את קהלת, אתה מסיים את זה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם המסרים האלה? זה נורא והיום. איך אפשר לקבל את זה בכלל? ושוב, לא רק מבחינת המצב רוח שזה עושה, מבחינת זה שזה לא מסתדר עם כל החינוך שלנו, עם כל לא חינוך שאנחנו ממציאים, עם כל מה שהתנ"ך אומר לנו בכל מקום, כל מה שהתורה אומרת לנו, כל מה שחז"ל אומר לנו בכל מקום. זה כופר פה בדברים בסיסיים, מבטל את הדברים הכי בסיסיים שאנחנו מאמינים בהם. איך אפשר לקבל את זה? בואו נמשיך, זה לא רק זה. אפילו, עזבו רגע חינוך ודעות מקדמיות שאנחנו באים איתם לקהלת. בואו נגיד שאני אדם טבולה רסה, כן? לוח חלק, מגיע ללמוד קהלת, ואומר בואו, מעניין, מה יש לו להגיד? בואו נלמד, אני בא פתוח. לא אכפת לי מה למדתי, מה חונכתי, אני בא לשמוע. קשה מאוד להבין מה הוא רוצה. באמת קשה מאוד להבין. דברים לא כתובים בצורה קוהרנטית, בצורה מסודרת, בצורה מובנית. זה נשמע כמו איזו זריקה של כל מיני מחשבות לא מסודרות. יש פרקים שהם באמת נראים בו שעוסקים באיזה נושא אחד, ודברים מתחברים אחד לשני, אבל לא הרבה. יש כמה פסוקים כאלה, ואז פתאום פסוקים שזורקים איזה מחשבה כזאת, מחשבה כזאת, פתאום מחשבה הפוכה, לפעמים דבר והיפוכו. עד כדי כך שחכמים אומרים לנו, תראו מקור הבא, מקור שבע בצד השני של הדף, אמרה מסכת שבת, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. אז הנה, עד שהכנסנו אותו כבר לתנך, והסכמנו שהוא חלק מהתנך, חכמים אמרו, בואו נגנוז אותו. למה? מפני שדבריו סותרים זה את זה. הוא כולו מלא סתירות. פעם אחת אומר ככה, אחרי זה אומר ההפך. לפעמים תוך כמה פסוקים, לפעמים לוקח לו כמה פרקים, הוא סותר את עצמו. מפני מה לא גנזו, מפני שתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. צריך להבין גם את התשובה הזאת. תחילתו דברי תורה, דכתיב מהיתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, ואמר דבר רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, קודם השמש יש לו. זאת אומרת, אולי אין יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש בעולם שלנו, באמת כמו שלמה אומר, בסופו של דבר הוא מת, הכל נעלם. אבל יש לזה יתרון מקום אחר, קודם השמש, מעל השמש, כי בכל בעולם הבא, מקום אחר. אדם מקבל שכר על זה. אז שלמה הוא כביכול מדבר רק על הפרספקטיבה, אם תסתכל על זה מתוך המבט המצומצם של העולם שלנו, ורומז שיש משהו מעל זה. אוקיי, גם רמז. אז זה תחילתו בדברי תורה. סופו דברי תורה זה הרבה יותר ברור, דכתיב סוף דבר הכל לשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. אז יש לנו סוף שבאמת נותן פה אמירה מוחלטת. למה זה שתחילתו בדברי תורה וסופו דברי תורה, אומר שלא צריך לגנוס הספר כי דבריו סותרים זה את זה? עדיין דבריו סותרים זה את זה, נכון? יש עדיין סתירות. מה אני עושה עם הסתירות? מה זה עוזר לי שתחילתו בדברי תורה וסופו דברי תורה, שכשאני לומד את הספר אני נתקל בסתירות? אז חז"ל מתרצים בו קצת. קודם כל אומרים מה הסתירות, מהי דבריו סותרים זה את זה? כתיב, טוב כעס משחוק בפרק ז', וכתיב, ולשחוק אמרתי מעולל, אני לא טועה בפרק ב'. אז שחוק זה טוב או לא טוב? הכעס יותר טוב מהשחוק, ואז אומר שהשחוק הוא לא טוב, או ששחוק אמרתי מעולל, הוא צריך להלל אותו, הוא טוב. כתיב מצד אחד ושיבחתי אני את השמחה, וכתיב הוא לשמחה, מה זה עושה? אז שמחה זה טוב או לא טוב? צריך לשבח אותה או להגיד ששמחה זה סתם דבר בטל? אז יש סתירות. אום חזה לא קשיה. טוב כעס משחוק, טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. אנחנו יודעים, משלם לסונו אל פניו לעבידו, לא אחר לשלמו, לסונו אל פניו ישלם לו, שהקדוש ברוך הוא גומל לרשעים, נותן להם שכר על המעשים הטובים שלהם בעולם הזה, כדי להיפרע מהם בעולם הבא, והצדיקים נותן איסורים בעולם הזה, כדי לתת להם שכר שלם בעולם הבא. אז זה טוב כעס משחוק. בעולם הזה נראה לך שהצדיקים סובלים, רשע וצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, אבל תדע לך, הרע הזה של צדיקים הוא עדיף על השחוק הזה של הרשעים, כי בסוף בעולם הבא, הצדיקים יקבלו את השכר השלם שלהם, בזכות אותם איסורים בעולם הזה, והרשעים יאנשו הרבה יותר בגלל אותו שחוק שיש להם בעולם הזה. אז זה טוב כעס משחוק. מצד שני, שאומר לשחוק אמרתי מעולל, זה שחוק שמשחק קדוש ברוך הוא עם הצדיקים בעולם הבא. השחוק הגדול והשמחה הגדולה תהיה בעולם הבא, לצדיקים. ושיבחתי אני את השמחה, שמחה של מצווה. ובזכה מה זו עושה, זו שמחה שאינה של מצווה. אז יש לנו תירוצים לסתירות, אוקיי? אבל שוב, התירוצים לסתירות, אנחנו נראה אותם, וככה גם הרבה פעמים רש"י מפרש כל מיני דברים, זה נקודתי, יש לנו פה איזו אמירה נקודתית, שאו שהיא סותרת משהו אחר, או שהיא בעייתית כשלעצמה, ואז אנחנו מוצאים כל מיני תירוצים, עוקימתות כאלה להגיד, לא, זה מדבר על א', זה מדבר על ב'. אבל שוב, כשאתה קורא את הספר, הרושם שנוצר זה של... סליחה, אני כאילו חלילה לא אומר על שלמה המלך, אני צריך להבין למה הוא מציג את הדברים בצורה כזאת, אבל זה נשמע אדם סכיזופרני. יום אחד הוא קם על צד ימין, יום אחד הוא קם על צד שמאל, יום אחד הוא משבח את השמחה, יום אחר הוא אומר, מה זה השמחה, זה שום דבר, זה הבל. ככה זה. וקשה מאוד להבין את ההלך רוח הזה, אנחנו שוב נרצה להבין, התירוצים האלה, והם נובעים מזה שתחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה, וכנראה הוא אומר דברי טעם, אז אנחנו צריכים לתת את הטעם בדברים. אבל בכל זאת שלמה בחר להציג לי את הדברים בצורה כזאת, שתשמע לי אחרת. ואני צריך להבין את הבחירה הזאת, אני צריך להבין מה הוא רוצה להגיד לי, באופן הזה שהוא מתאר את הדברים. אז אני סמוך ובטוח שלא צריך לגנוז את ספר קהלת, כי אם תחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה, כנראה שזה המסר של שלמה. אבל עכשיו אני צריך להעמיק ולהבין, אז מה כתוב כאן? אז למה שלמה כותב את זה בצורה כזאת? אתה רוצה לדבר על דברי תורה? כל התנך יודע לעשות את זה יופי. למה בחרת בצורה כזאת, ספרותית כזאת, תוכן כזה, צורה כזאת? למה? למה אתה מעביר את הדברים בצורה שכל כך קשה לעכל? ושוב, אני... דיברנו על שתי בעיות שראינו, אחת ברמב"ן ואחת פה בגמרא. אחת ברמב"ן, שהדברים ששלמה סותרים עיקרי תורה, נגיד ככה, אחת בגמרא שהם סותרים אחד את השני, ודבר שלישי זה גם מה שדיברתי עליו, על המצב רוח הזה שקהלת עושה לך. גישה כל כך פסימית, כל כך צינית לכל דבר, אין ערך לכלום, עזוב רגע אמונה, עזוב רגע תורה, עזוב רגע חוכמה, בתור בן אדם, גישה לדברים, נכון? אז בגלל זה חזל אומרים שהוא אומר את זה בזקנותו, אבל באמת, אם כל אחד מאיתנו, אם אבא שלו, הזקן, היה מתחיל לדבר ככה, הוא היה מתחיל לדאוג, אבא, מה קורה? מצב חמור, כן? מתחיל להידרדר. זה נורא והיום. הביטול הזה של כל דבר, באמת, כל דבר עד כדי כך חסר ערך, שאתה זקן ואתה מסתכל על החיים, על כל מה שעברת בחיים, והכל באמת חסר ערך, קשה להבין את זה. זה מחשבות, אתם יודעים, יש לנו הוגים מודרניים ששוקים בכזאת מרה שחורה. קשה לחיות עם זה. אז תראו, בשביל להסביר קצת יותר את הרקע, ושוב, אנחנו, לתוכן אנחנו נתחיל לגשת משבוע הבא, והתוכן הכי קשה הוא שני הפרקים הראשונים בעיקר, ואנחנו ננסה להתמודד איתם, או לראות לפחות איפה הם שמים אותנו לקראת ההמשך. אבל קודם נדבר על הרקע. מאיפה מגיעה הפרספקטיבה הקשה הזאת? וקשה מהרבה בחינות, כמו שאמרנו. אז יש לנו מדרש, אנחנו שוב, אני חוזר על זה ששלמה כתב את המגילה הזאת בזקנותו. בזקנותו של שלמה, זה לא רק זה שהוא באמת מזדקן ופתאום חושב שכל מה שהוא פעם העריך היום הוא שטויות. לשלמה קרה גם משהו לקראת זקנותו. הוא בעצם איבד את הכל. הנה בואו נקרא את המדרש. מקור 8. דבר אחר, לשחוק אמרתי מהולל, אמר רבי אחא, אמר שלמה, דברים ששחקה עליהם מידת הדין, הוללתים. זאת אומרת שמידת הדין שחקה עליהם, כלומר אולי הקפידה עליהם, עודדה אותם, ראתה בהם דבר חשוב, אני כביכול הפכתי אותם לאיזה הוללות מסוימת. כתיב, לא ירבה לו נשים, האיסור על המלך לא ירבה לו נשים, הוא כתיב, ויהי לו נשים שרות 700, ופילגשים 300. השלמה עובר על מה שכתוב בתורה, לא ירבה לו נשים. כתיב, לא ירבה לו סוסים, הוא כתיב, ויהי לשלמה 40,000 רובות סוסים למרכבתו, ו-12,000 פרשים, אז הוא גם הרבה לו סוסים. כתיב, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, הוא כתיב, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, כסף מאבד את הערך שלו מרוב כסף שיש מרוב עושר שיש בתקופת שלמה. ולא היו נגנבות, לא היו גונבים אותם, כי חסר ערך כבר, כל אחד יש מספיק כסף. אמר רבי יוסף ברב חנין, האבנים שלמות של 10 אמות היו ושל 8 אמות היו, כן, מכסף. תני רבי שמה רבי שמעון בר יוחאי, אפילו משקולות שהיו בימי שלמה של זהב היו. הם רוצים עושים משקולת, כדי לשקול משהו, עושים משקולת של זהב, יש כל כך הרבה זהב, לא אכפת למשתמש בזה כסתם אבן של משקולת. אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. ולשמחה מה זו עושה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתרה זו עושה בידך? רד מכסאי. אחרי שעברת על כל האיסורים האלה, רד מכסאי. באותה שעה ירד מלאך בדמותו של שלמה, וישב לו על כסאו. והיה מחזר שלמה על כל בתי כנסיות ועל כל בתי מדרשות שהיו בירושלים, ואומר להם, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. והם אומרים לו, שלמה המלך ישב על כיסאו, ואת אומרת, אני שלמה המלך. ירד מלאך וישב על כיסאו של שלמה. אז הם רואים על הכיסא את שלמה יושב, והוא מסתובב ואף אחד לא מאמין לו. ומה היו עושים לו? היו מקים אותו בקנה ונותנים לפניו קערה של גריסים. באותה שעה הוא אומר, אבל אבלים אמר קהלת. אז מאיפה שלמה מגיע לפרספקטיבה הזאת? בגלל שהוא איבד את הכל. תשימו לב את כל מה, את מה הוא מאבד. דיברנו על כמה דברים שהוא היה גדול בהם. על המלכות שלו, על העושר הגדול, על החוכמה. הכל נעלם פה. המלכות נעלמת לו, יושב מלאך על הכיסא שלו. כן? בובה, בלון. יושב שם, המלכות התרוקנה מתוכן. היא עבדה לשלמה. הוא לא יכול לתפוס אותה בחזרה כי מישהו תופס את המקום. החוכמה שלו, כולם חושבים שיצא מדעתו, אף אחד לא מקשיב לו. העושר, מאכילים אותו כערה של גריסים. הכל התנדף. הרמב"ן אומר, אחרי שהוא שאל את השאלה שלו, כן, ושוב, אמרתי, השאלה של הרמב"ן היא לא רק על הרעיון הזה, זה בכלל כל הרוח שנושב מהספר הזה. הרמב"ן אומר, שלמה אומר, הבל הבלים, למה הוא מתכוון? מה זה הבל? אנחנו מוצאים הבל מהפה. מה קורה לזה? מתנדף, נעלם תוך שנייה. אדם להבל דמה. מה? שלמה לא אומר שהכל חסר ערך. הוא אומר שהכל לא בר קיימה. הנה, היה לי את הכל. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. הכל היה לי. היו לי שרים ושרות, היו לי כסף וזהב, עושר, מלכות, חוכמה. איפה זה? פוף. הכל נעלם. הכל התנדף. הבל. הבל, נשארתי בלי כלום. הרביתי כסף וזהב, הרביתי נשים, הרביתי סוסים. הבל. חשבתי שזה משהו טוב, אבל איבדתי את הכל. עכשיו, למה שלמה מאבד את הכל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד מכיסי, כי הוא הרבה את כל הדברים האלה. הרב קוק כותב, לא הבאתי את זה כאן, אני רוצה להביא את זה בהקשר של המדרש האחרון כאן. הרב קוק כותב שהתקופה של שלמה המלך, הוא מצטט זוהר שאומר שזו תקופה של קיימה סיהרה בהשלמותה, כביכול הלבנה במילואה. יש לנו 15 דורות מאברהם אבינו עד שלמה המלך, שזה כביכול מסמל את הימים שהלבנה הולכת ומתמלה, ואז 15 דורות משלמה המלך עד צדקיהו, החורבן, שהלבנה הולכת ומתמעטת. השיא זה ימי שלמה המלך. ומה השיא בזה? תחשבו, יש לנו ממלכה, אימפריה, אימפריה אזורית, שלמה המלך. הוא כובש ארצות אחרות, כולם באים אליו, כולם עושים איתו בריתות, מבחינה מדינית, הצלחה מסחררת, מבחינה כלכלית, הצלחה מסחררת, גם מבחינה רוחנית. הוא בונה את בית המקדש. זה האידיאל השלם, איך צריכה לראות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הנה, תראו איזה הרמוניה. אנחנו לא רק מצליחים מבחינה אחת, כמובן שאם אנחנו מצליחים רק מבחינה מדינית וכלכלית, ואין פה תוכן רוחני, אנחנו מפספסים את היוד שלנו. אבל גם אנחנו מצליחים מבחינה רוחנית, אבל כלכלית ומדינית אנחנו מושפלים, זה גם לא הדרך. אנחנו... שלמה מייצג את את האידיאל בשלמותו. הכל בהרמוניה, הכל חי בהרמוניה. יש לנו פה מעלה גבוהה מבחינה רוחנית, מעלה גבוהה ביותר שיכולה להיות בעניין בית המקדש, השראת שכינה, בתוך ממלכה שמצליחה מדינית וכלכלית. איזה יופי. ותראו איך זה קורס מהר מאוד. הכל קורס מהר מאוד. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין, שחלק מזה זה תמיד מהלך כזה, שמה שבא בקלות, מה שבא מלמעלה, הולך בקלות, כן? עם ישראל לא זכה לזה במעשיו, קיבל מהשמיים מתנה, הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל, ככה זה צריך להיראות, בסדר? עכשיו תעבדו על זה בעצמכם, זה קיבלתם מהשמיים מתנה. אבל בדרך כלל מה שקבלים מהשמיים מאבדים מהר, אדם הראשון בגן עדן, זה מעלה לא שלו, זה משהו שהוא קיבל מהשמיים, הוא מאבד את זה מהר מאוד, הוא לא עומד במבחן. לוחות ראשונים, הלוחות מעשה אלוקים הוא, הם נשברים מהר מאוד, כי עם ישראל לא רואים להם, עושים עגל מהר מאוד, זה לא, עכשיו צריך לבנות מחדש. אבל התקופה הזאת של שלמה נותנת לנו איזה הצצה לעולם כזה, וגם זה ששלמה מרבה לו נשים, ומרבה לו סוסים, ומרבה לו כסף וזהב, במידה מסוימת זה חלק מהגדלות הזאת. חזל אומרים, יש מחלוקת בחזל, זה שראינו קודם, שהיו לו 700 נשים שרות ו-300 פילגשים. חזל אומרים, יש מחלוקת, אם לשם זנות עשה, או לשם שמיים עשה. לשם שמיים, הרי הרבה מהנשים האלה, בת פרעה, מלכת שבא וכדומה, זה בריתות של שלמה עם העמים באזור. ושלמה רוצה כמה שיותר להראות מלכות, שהיא לשם שמיים, שיש בה השראת שכינה, והיא משפיעה מסביב, ויש לה קשרים, והיא משפיעה על הכל. המטרה שלו היא לשם שמיים, והוא יודע לשלב את כל הדברים בהרמוניה מאוד גדולה. אז למה הכעס הזה של הקדוש ברוך הוא? אז בואו נראה את המדרש, מה היה חסר פה. המדרש מקום מספר 9. אמר רבי יודן, כל אותם 7 שנים שבנה שלמה בית המקדש, כן, 7 שנים לקח לבנות בית המקדש מהשנה הרביעית למלכות שלמה עד השנה 11. לא שתה בהם יין. הוא עוסק בבניין המקדש, לא שותה יין. כיוון שבנה בית המקדש, ונשא את בת פרעו אותו הלילה שתה יין. והיו שם שתי בליזניות, שתי משתאות, שתי חגיגות. אחת שמחה לבניין בית המקדש, ואחת שמחה לבת פרעו. באותו לילה, אנחנו יודעים שאין מערבים שמחה בשמחה, אבל באותו לילה, שלמה המלך עושה שתי משתאות. אחד לבניין בית המקדש, חנוכת בית המקדש, ואחד לנישואים שלו לבת פרעו. למה הוא עושה את זה באותו לילה? חלק מה שאמרנו קודם. נכון? בניין בית המקדש, הוא לא משהו שרק נשאר אצלנו, זה משהו שאנחנו מפיצים אותו לכל העמים. הנה, אני מראה שאנחנו מתוך הנקודה של העוצמה הרוחנית הזאת, מזה אנחנו באים ומתחברים גם לעמים האחרים. אמר הקדוש ברוך הוא, של מי אקביל? של אלו או של אלו? באיזה שמחה אני משתתף? שמחת בית המקדש או בשמחה של בת פרעה? באותה שאלת על דעתו להחריבו, להחריב את בית המקדש. הדע עוד הכתיב כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת. אמר רבי הלל ברייד רבי ולס, כזה שהוא עובר מקום מתונף ועוקם את חותמו. הקדוש ברוך הוא כביכול בא לחנוכת בית המקדש, אבל לא נעים לו שם, מסריח לו שם. כן, אתה עובר ליד משהו ואתה מרגיש לא נעים להיות פה. אמר רבי חוניה, שימו לב, זה מדרש מזעזע. 80 מיני ריקודים ריקדה בת פרעה באותו לילה. רבי יצחק בן אלעזר אומר, 300 מיני ריקודים ריקדה בת פרעה באותו לילה. והיה שלמה ישן עד 4 שעות ביום, כן, המסיבה התארכה עד שעה מאוחרת בלילה, ואז בבוקר הוא לא מתעורר, הוא גם שתה יין, שלמה ישן עד 4 שעות ביום, ומפתחות של בית המקדש נתונים תחת ראשו. הדי דתנן על תמיד של שחר שקרב 4 שעות. ישנם מסכת מידות שהעיד שם על תמיד שחר קרב 4 שעות. מה קרה שחרוי עם התמיד עד 4 שעות, צריך להיות בבוקר, דבר ראשון? כי לא היה את המפתח לבית המקדש. איפה המפתח? מתחת לראשו של שלמה, שלא התעורר בבוקר בגלל המסיבות ה-80 או ה-300 ריקודים של בת פרעה אתמול בלילה. הכיצד? עשת לו כמין פרס וקבעה בו כוכבים ומזלות, ופרסה אותו למעלה ממנו, וכשהיה מבקש לעמוד, היה רואה אותן, היה סבור שעדיין הוא לילה, וישן עד 4 שעות. נכנסה אמו והוכיחתו, ויש אומרים ירובעם בן נבט נכנס והוכיחו. ירובעם בן נבט זה כבר כמובן רומז לנו על הפיצול של המלוכה, שהפיצול של המלוכה היה למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותו על אותם נשים נוכריות שבונות במות לעבודה זרה, אז יבנה שלמה במה לחמו של אלוהי מואב, אז חזרנו אומרים, לא שלמה בנה, נשים שלא בנו, אבל הוא לא מחה בידם. זו אותה בת פרעה שרוקדת לו בלילה ומעכבת את התמיד, בבוקר. מה חסר פה? חסרה פה היררכיה. יש לנו פה הרמוניה בין כל מיני גורמים, ששלמה רוצה לעשות פה משהו באמת מאוד שלם, מאוד כולל, אבל חסרה פה היררכיה. קודם כל בית המקדש. אחרי זה תצרף את בת פרעה, שהיא תבין שיש משהו שעומד מעליה. היא לא הבינה את זה, שלמה לא הבין את זה, והיא הפכה להיות מעל. אז אפשר לבנות בית מקדש, ואפשר בצידו לבנות במה לאלה כמו אלוהי מואב. במקום שאנחנו נהיה בית מקדש חזק ונשפיע, יש פה ערבוביה, יש פה חוסר כיוון, יש פה משיכה לכל מיני כיוונים שונים. צריכה להיות היררכיה מאוד ברורה. ודרך אגב, זה שיעור חשוב לנו בתור ציבור. ציבור שלנו הוא ציבור שלא סוגר את עצמו בעולם הקודש, אלא מערב, מתערב גם בעולם החול, תוך תפיסה של התחילה. וזו תפיסה אמיתית ונכונה, אבל יש בה סכנה גדולה. יש בה סכנה של סדרי עדיפויות לא נכונים, של היררכיה לא נכונים. ששלמה המלך מאבד את הכל, והוא מבין שבמקום ליצור פה משהו שלם, הוא יצר פה משהו שלא יכול להחזיק מעמד. משהו שאין לו קיום. משהו שאוכל את עצמו, מחריב את עצמו בפנים, כי הוא כולו מלא סתירות פנימיות. כל ספר קהלת, מלא סתירות פנימיות, כי זה מה שנשאר בסוף. סתירות. אז הוא יאמר, הכל הוא הבל הבלים, אבל סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. צריכה להיות פה היררכיה ברורה. בסוף זה עומד מעל הכל. עם כל שאר הדברים שרציתי לכלול בפנים, ורציתי שהם יהיו חלק, ורציתי להפוך את זה לאיזה משהו הרמוני ושלם, הכל הבל אם האמירה הזאת לא ברורה. הכל הולך לאיבוד, הכל מתפוגג. אם אנחנו רוצים שיהיה לזה קיום, צריך להיות לזה כיוון מאוד ברור. וסמכות מאוד ברורה, והיררכיה מאוד ברורה. אז ששלמה איבד את הכל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רד מכיסאי. למה? כי הרבית הכסף וזהב, והרבית אנשים, והרבית הסוסים, ושהרבית אנשים שכחת מה עומד מעל זה. בנית את זה בדרך שלך, הרבבת את המסיבות אחת עם השנייה, ובסוף פגמת בהכל, אז רד מכיסאי. כי אתה לא יודע להשליט את התפקיד שנבחרת בשבילו. מלך ישראל הוא יושב על כיסא השם, למלך, ואחר רמם כותב. יושב על כיסא השם, זה אחריות גדולה. התפקיד שלו זה להמליך שם שמיים, הוא לא המלך. יש מלך מעליו, הוא השליח של אותו מלך. ואם לא ידעת להשליט את זה, ואפילו אנשים שלך הלכו ובנו במה לכמו שלא עם אוהב, והרבבת את הכל, אז הפסדת את הכל. ומתוך ההבנה הזאת נאמר ספר קהלת. כל המבט המיואש הזה שבעצם רואה איך הכל התפורר, ואיך הכל עבד, ואיך הכל הוא כמו הבל שהתפוגג, שהוא היה פה, אבל התאדם מהר מאוד ונעלם. זה מתוך ההבנה הזאת. ולכן חזל אומרים, נכון, יש סתירות בפנים. יש סתירות. כי כל החיים של שלמה היו כאלה חיים עם סתירות. אבל תחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה, זה הלקח שצריך ללמד מכאן. זה הלקח ששלמה רוצה ללמד. ושלמה רוצה שנעבור דרך הסתירות האלה, ודרך הלבטים האלה, ודרך הבלבול הזה. כדי שמתוכו נגיע למסקנה הזאת. את הניסיון הזה שלו, את החוויה הזאת, שבדרך הכואבת הזאת הוא הגיע למסקנה הזאת, את זה הוא רוצה ללמד אותם. את זה הוא רוצה שנעבור. וקהלת, זה גם שם של להקהיל, כן, לאסוף. זה ספר שמקהיל הרבה מאוד, ואנחנו נראה את זה בדרך, יש כאן, היום מקובלת פרשנות, אני לא יודע בדיוק איפה היא מתחילה, אפשר לראות אותה קצת ב... גם אפילו כבר במפרשים הראשונים, אצל אבן עזרא, בדרך כזאת או אחרת, אבל היא מנוסחת הרבה יותר בבהירות, איך בשיטה של הרב יואל בינון, הרב מידן, בעקבותיו, שמדברים על דמויות שונות ששלמה מציג כאן. כן? זאת אומרת, יש לנו גם סתירות, כי אנחנו רואים פרק אחד שכמו שאמרנו, מדבר בפרספקטיבה כזאת, פרק אחד בפרספקטיבה כזאת, יש לנו פה דמויות שונות, יש אדם נהנתן, יש אדם שהוא מחפש עושר, יש את הירא השם, יש לנו כמה דמויות כאן, שאנחנו עוברים מאחת לשנייה, כאילו כל פרק דמות אחרת מדברת. כי שלמה רוצה להראות לנו, הוא ביקש את ההרמוניה הזאת, הוא ביקש כביכול לטעום ולחוות את העולם מכל הכיוונים, לתת איזה דרך לכל אדם שחי פה בעולם. ולראות את כל ההשקפות האלה, וקהלת אוסף את הכל. הוא אומר, אוקיי, כל זה יכול לחיות בתוך המסגרת הזאת, שאת האלוקים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בתוך המסגרת שחייתו בדברי תורה, בספרות דברי תורה, אפשר לתת את הדרך הנכונה, לתבוא את הדרך הנכונה לכל אחד מהדמויות האלה, ולראות איך לכל אחת יש מקום. ואולי גם אנחנו קוראים את זה בסוכות, נכון? זה אומנם חג של השמחה, ודרך אגב, כמו שראינו קודם, כמה שקהלת הוא מדכא, ואנחנו יוצאים ממנו עם הרגשה קצת כבדה, אני לא חושב שיש ספר בתורה שמדבר יותר על השמחה, בתנך, שמדבר על השמחה יותר ממנו. הוא מדבר הרבה, ושיבחתי אני את השמחה, יש לו כמה מקומות שהוא משבח את השמחה, ואנחנו ננסה להבין מה האמירה הזאת ביחס לאמירות האחרות, אפילו הבת שלי לבת מצווה שלה, עשינו, הנושא היה שמחה, ילדה כזאת מלאת אנרגיה ושמחה, והיא הלחינה שיר על ושיבחתי אני את השמחה, שרנו את זה ביחד, זה, לקחנו מתוך קהלת, זה ספר שיש בו גם הרבה אמירות על שמחה. אבל חוץ מהקשר הזה, סוכות הוא חג האסיף. הוא חג האסיף גם במובן החקלאי כמובן, אבל גם במובן הרוחני, זה החג שבא בסוף כל החגים. בסוף שתי מערכות החגים שיש, יש מערכת חגים של שלושה רגלים, עם פסח, שבועות וסוכות, ויש מערכת חגים של חגי תשרי, של ראש השנה עם כיפור וסוכות. סוכות אוסף את כל החוויות הייחודיות של כל אחד מהחגים, ובעצם נותן לנו איזושהי חוויה מסכמת, משהו שאוסף את הכל ביחד לאיזושהי תמונה אחת. צריך לדבר על זה בסוכות. אבל מהבחינה הזאת מתאים לקרוא את ספר קהלת, כי הוא מקהיל, הוא אוסף את כל החוויות האנושיות, ונותן להם מסגרת, כמו שראינו. חז"ל אומרים, הסיבה לא לגנוז את הספר הזה, כי זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא נותן את המסגרת לכל החוויות האלה. אז במקום מסתכל על זה ולהגיד, הספר הזה הוא ספר של סתירות, הוא ספר של ייאוש, הוא ספר של ציניות, הוא ספר של דיכאון, אז מה עוזר לי שיש לו איזה משפט פתיחה ומשפט סיום? אז אמרו לו, הפוך, תתחיל אותו מתוך המסגרת, תסתכל על המסר האחד הזה שהוא נותן, ועכשיו מתוך זה תיכנס לחוויות, לסתירות, להתנסויות, מתוכם תבינו את הכל. זה הדרך להסתכל על זה. זאת אומרת, אנחנו לא שוללים עכשיו את כל החוויות האלה של שלמה, אלא אנחנו מסתכלים עליהם, ושלמה מדריך אותנו להסתכל עליהם מתוך הפרספקטיבה הזאת, אבל אנחנו באמת נצטרך כן לשקוע בתוך האמירות הלא קלות לעיכול, כמו שאמרתי, בעיקר בפרקים הראשונים, ולראות למה אנחנו צריכים לעבור דרך זה בשביל להגיע לאותם מסקנות. זה ערב טוב.
מתוך כל הנשים שעושה, אנחנו יודעים בטחות שאחת, בתוך לא חייבה יהודה.